נשים בחזית. סלונה משדרת שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים כולכם, המאזינים לסדרת הפודקאסט החדשה שלנו, נשים בחזית, סלונה משדרת, שבה אנחנו מערכות ומשוחחות עם נשים מובילות בתחומים שונים. נדבר איתן על הדרך שבה בחרו ועל העשייה שלהן. תצטרפו אלינו כי מה יש לכם עוד לעשות? אני יסמין לוי, משנה לעורכת אתר סלונה, ואני מערכת כאן היום את אור פירון זומר, בעלים ומנכלית של סופיה, חברה לשירותי אבל. שלום לך.
היי.
מה שלומך?
נדע.
אז ככה, קודם כל נתחיל מבשורה משמחת שקראתי, שבתוך 4 שנים כבר גייסת 2 מיליון שקל. כבוד.
נכון.
אוקיי.
אז נתחיל כזה מההתחלה.
ספרי איך מתגלגלים למקצוע כל כך מורבידי.
צריך להיות קצת משוגע.
כנראה, כן. ספרי, באמת, זה די נדיר. אז איך הגעת?
נכון. אז אני אגיד שבעצם לפני 4 שנים, עזבתי את המשרד לאזרחים ותיקים. אחרי שעשינו שם דברים נורא נורא גדולים בתקופה של אורי אורבך. ואז הייתי באיזה מין צומת דרכים כזאת של להיות במקום כל כך רב השפעה, ופתאום אתה כזה יוצא לעולם, ומה אני עושה גדול. ובמקביל, הייתי בהלוויה גרועה, יחד עם אילה וטקין, שהיא שותפה שלי. גלגלנו להלוויה גרועה.
מה זה גרועה?
בדיוק, מה זה הלוויה גרועה? כל הלוויה היא גרועה בדרכה, אבל זו הייתה ממש גרועה. כי בעצם זה היה מוצאי שבת, 22:30 בירושלים. אם קצת מבינים, אז ירושלים בעצם זה מקום שלא מלינים בו את המת, כך שבעצם באותו יום שנפטר, גם קוברים אותו. ומה שקרה בסיטואציה הזו, זה שזה מישהו שנפטר בשבת, ולא מלינים את המת, אז הודיעו למשפחה בצאת שבת, זה היה שעון קיץ, אז זה 8:30 בערב, וב-22:30 הם כבר מצאו את עצמם בבית אלמין בהלוויה. ובעצם הצטופפנו כולנו בחושך גמור, בבית אלמין קטן, בסנדריה. ואז הנכדים, בני 8:30, עלו להספיד את סבא שלהם, שוב אני מזכירה אחרי שעתיים מאז שהם יודעים שהוא נפטר בכלל, ובאמצע שהם מדברים, היה צלצול טלפון, ומי שענה לטלפון היה חברה קדישה,
כן,
זה צלצול טלפון שלו, ואומר, כן, כן, אנחנו כבר מסיימים פה, וכל הקהל היה...
רגיש, אין ספק.
מאוד רגיש זה היה, וכולם הזדעזעו, שככה זה נראה, ובעצם יצאנו משם, והאמירה המרכזית הייתה זה, למה זה צריך לראות ככה?
ואוקיי, אבל מהרגע שהבנת את זה, עד להקים עסק, זהו, זה לוקח זמן.
אז קרה דבר שמתחבר למה שאמרתי קודם, אורי אורבך נפטר. אילה בעיקר הייתה חלק מהלוויה שלו, אבל גם אני נכחתי שם, וכשיצאתי מהלוויה, גם אבא שלי היה באותה לוויה, וכשיצאנו משם...
אבא זה שי פירון, למי שכמובן לא יודע, שר החינוך לשעבר.
זה כיף לי. אז כשיצאנו מהלוויה, אני מקבלת ממנו הודעה, שכותב לי, איי אהובה, ככה אני רוצה שתראה הלוויה שלי. ופשוט כותב לי רשימה של הוראות, איך הוא רוצה שהלוויה שלו תראה, כולל שירים שהוא רוצה שנשמיע, ומה הוא רוצה שיהיה כתוב לו על המצבה, ומי הוא רוצה שיספיד, ומי הוא פחות רוצה שיספיד.
אגב, איזה שיר יש לך? את זוכרת שיר מסוים שהוא רוצה?
אני לא יכולה לגלות.
כבר הכנת את הפלי?
הוא רוצה לי להגיד את הסיפור, אבל לא לגלות את הפרטים. גם לא לגלות מי ירד מרשימת המספידים. כשיצאתי מזה וקיבלתי את ההודעה שלה, אז הבנתי שכמו שהוא רואה פתאום הלוויה שנראית נורא אחרת, וזה גורם לו להבין שהוא רוצה שהלוויה שלא תראה אחרת, זה היה כל כך שונה מהחוויה של חודש לפני, וההבנה שככה זה לא אמור לראות, וככה זה כן אמור לראות, אבל לכולנו, לא רק למי שהיה שר.
כן.
ואז בעצם לקחנו שנה ללמוד את התחום הזה. הסתכלנו מה קורה בעולם ומה קורה בארץ.
סדרות כמו עמוק באדמה?
לגמרי, הכל, הכל, הכל. ואיך נראות חברות קבורה בעולם ומה קורה פה ומאיפה נובע ההבדל. וגילינו שההבדל המרכזי הוא בעיקר כי חברה קדישה כאן עושה עבודה מדהימה, אבל עיקר התפקיד שלה הוא עם הנפטר. ויש כאן משפחה שלמה נכון. ליד, שצריכה גם עזרה. ובמסגרת הדברים שחברה קדישה יכולה לקחת על עצמה, יכולה לקחת המון המון דברים, אבל לא את המשפחה, כי זה לא אותן תכונות אופי שצריך, ולא כן. אותם דברים, וזה לא אותו עיסוק, וזה בכלל לא אותו נושא.
גם בסופו של דבר, בשבילם אנשים מתים, הם מספרים, זאת אומרת, זה אחד, עוד אחד, ועוד
כן,
אחד,
חברות
הם אי אפשר להשתלט על זה.
לגמרי. וגם, כאילו, צריך להבין שתקופת הזמן שהם עם המשפחה, זה מהרגע שהיא נכנסת בשערי המשרדים, ועד שנגמרת הלוויה, אבל משפחה שעוברת תהליך של אבל, זה תהליך הרבה יותר ארוך. הוא אמנם מתחיל, שם הוא מתחיל לפני זה, הוא מתחיל כשבן אדם נפטר. הרבה פעמים הוא גם מתחיל לפני, אני מקבלת הרבה טלפונים של אנשים שזה לקראת, וזה נורא מטריד אותם מהיה וכאלה, אז כבר הם נמצאים באיזשהו תהליך של עיבוד אבל, והוא ממשיך הרבה אחר כך בשבעה, באזכרות, כל שנה מחדש, זה שוב פעם אותו דבר, ובעצם חברה קדישה מתעסקת במשהו מאוד ספציפי, ואנחנו משלימים אותה בהמון המון המון דברים אחרים.
עכשיו, הספקתם לא מעט, היו לכם גם כמה אזכרות ולוויות, מה שנקרא high profile, נגיד אמיר פרישר גוטמן, זיכרונו לברכה, ומוטי מורל, וגם אסתי ויינשטיין.
נכון. עכשיו, יש עוד מלא, אני לא אגיד את כל השמות,
ספרי אבל... ספרי קצת באמת איך היה בלוויה של אמיר. זה היה, הרי כל המדינה התאבלה על זה.
אני אגיד על האובדן. אני חושבת שמכל הלוויות שהיו לנו עד היום, והיו לנו מאות לוויות, אני חושבת שזו הייתה הלוויה שהיה לי הכי קשה בה.
למה?
בעיקר בגלל שהיה לי מותר שיהיה לי קשה. כאילו, מדינה שלמה התאבלה על אמיר, בצדק. אחרי שמדינה שלמה שמחה עם אמיר, בצדק. והיה לי מותר, היה לי מותר להיכנס לזה, כי כמו שכל אחד אחר במדינה הזאת התאבל, גם לי היה מותר, ואז כשאתה בפנים, ואתה ממש בפנים, אז אתה מתאבל עוד יותר. ואני חושבת שרק אחרי איזה חודש מאז ההלוויה, הבנו כולנו בצוות שכולנו מתאבלים, כאילו כולנו היינו חלק מהדבר הזה, הרבה יותר ממה שתכננו, או היינו בכל הלוויה אחרת. זה קרה לי שוב, עוד פעם בהלוויות שהן באמת יותר, שיש לגיטימציה.
מאוד, שיש לגיטימציה לאומית.
לא רק מתוקשרות, שיש איזשהו אבל לאומי. כל דבר כזה שהוא לא רק משפחתי, אלא יש לו ממד לאומי, אז אני רואה שאנחנו הרבה יותר נכנסים פנימה. ובגלל שאצל אמיר זה היה הפעם הראשונה, אז גם לא ידעתי לשים הגנות מול זה. היום אני יותר יודעת.
איך את באמת מתמודדת עם העניין הזה? זאת אומרת, מה הם הרגעים חוץ מלוויות מתוקשרות ששוברים אותך? שאת חוזרת הביתה, וכן לקחת את העבודה הביתה, וכן בכית.
אז המזל המאוד גדול שלי היום, שאני באמת כבר יודעת להגיד מה זה. לקח הרבה זמן עד שלמדתי איפה נקודות שאני יותר לוקחת אותם ללב. אני יודעת להגיד על עצמי וגם על העובדים היום, שכל דבר שאנחנו מוצאים את עצמנו בו, אז הרבה יותר קשה לנו איתו. כמו לומר, נגיד, אם אני עושה פתאום הלוויה לאישה צעירה, או לאימא לשלושה ילדים או שלוש בנות, אני אגיד את זה אפילו, כאילו... אקסטרים, הייתה לי הלוויה למישהי, שהשם שלה היה כמו השם של בעלי, ושני הילדים שלה היו כמו שני השמות של שני הילדים, שתי הבנות הגדולות שלי.
וואו.
אז זה כאילו ממש, זה נורא נורא קשה, זה סיטואציה שאתה לא יכול, והיא הייתה בערך שלוש שנים מעליי, כאילו אתה לא יכול לא לראות את עצמך בתוך הדבר הזה. הלוויות של מישהו בשמות של ההורים, או של הסבים והסבתות, אתה פתאום כאילו, זה חודר אותך הרבה יותר מכל
עכשיו,
מקום, הלוויות של ילדים.
עכשיו, בכלל, ששומעים להפיק לוויה, בואי, תני לי קצת להבין, איזה דרישות יש לאנשים? מה הם מצפים שמה, יבואו להקות מחול, שיהיה שמפניה בכניסה? מה קורה שם?
אז אני אגיד רגע מה זה. זה בעצם כל דבר, שנע בין, נגיד, המקום הכי... בסיסי, שבעיניי הוא צריך להיות בכל לוויה, שאומר שיש הגברה שישמעו את האנשים, ויש כיסאות שאנשים מבוגרים יכולים לשבת.
כן.
יש בקבוקי מים, כי כולנו הגענו באמצע היום, ורצנו כדי להגיע לנקודה הזו, או אם יש גשם אז יש מטריות, ויש הצללה מעל החלקה, כי אפשר לעמוד שם שנייה, ויש חלוקי נחל, ולא צריך לחפש או ללקט ממצבות אחרות, ויש פרחים שאפשר להניח, כלומר... המינימום הוא הכרחי, כדי שהדבר הזה יהיה מכובד. משם זה יכול להמשיך לכל דבר שאפשר לחשוב.
כן, אני מתארת לעצמי שקיבלת כמה דרישות משונות, את זוכרת כמה?
הייתה הלוויה שהבאנו פסנתר כנף, שלום גרוניך ניגן, והייתה הלוויה שזה היה ביום הולדת של מי שנפטר, אז הפרחנו בלונים וחגגנו לו ממש יום הולדת. והיו זמרות, והיו זמרים, והיו רביעת כלי ביתר, והייתה הלוויה שמחה. מישהו רוצה ממש שיהיה שירי אבא שמחים, ואחר כך הרמנו כוסית לחיים.
כי בסוף, וכשיש בסוף... לוויה נגיד בשישי, שזה יום של אנשים עם הסידורים והכל, יש משהו דרישות שונות?
בלוויות...
באווירה של סופש, כן.
כן, אז בלוויות קצת פחות, אבל בהזכרות שקורות המון המון פעמים בימי שישי, קרה לנו לא מעט שביקשו לפתוח בית קפה בבית העלמין, ועשינו את זה, כן. כמה שזה נשמע...
שהם מרגישים שפספסו את הקפה של הבוקר.
כן, שלא יפספסו, אבל הבאנו ממש עמדה של, כאילו, ברמן, שכין, ואנשים קיבלו את היום שישי שלהם, אבל קצת באווירה אחרת, וקצת... יש משהו שזה נשמע נורא מופרך, אם לא רגע חושבים על זה, שהזכרה או הלוויה, זה לא רק עצוב. כן. זה רגע זמן שנייה לעצור, ולהיזכר במי שהבן אדם היה, ובמה שהוא נתן לחיים שלנו, והמון דברים כאלה, אז זה בסדר לעשות את זה גם על כוס קפה וקרואסון. כאילו, זה לא חייב להיות, בואו נעשה, ובזה זה ייגמר.
כמה עובדים יש לך? כמה עובדים איתך?
בסופיה יש היום 5 עובדים קבועים, יש עוד מנהלי הלוויות שבאים לפי קריאה.
זהו, שמעתי גם שהם לא מחזיקים מעמד הרבה פעמים העובדים, ופעם בחצי שנה מתחלפים. תסבירי את זה, זה...
נכון. הרבה מאוד אנשים זה נשמע להם נורא מגניב להפיק הלוויה, או לנהל הלוויה, או להנחות הלוויה, עד שהם מגיעים לזה בפועל, ובפועל זה הרבה יותר קשה מזה.
הם לא מחזיקים מעמד מולה.
הם לא מחזיקים מעמד, כי לא רק השחיקה, זה נורא רגשי, ומצד שני, אתה צריך להיות בעת ובעונה אחת גם מנהל ומארגן, וכאילו נורא טכני, וגם נורא רגיש, וזה בעצם בן אדם אחד שצריך להכיל המון המון תכונות אופי, ונורא היה לי קשה למצוא כאלה, וכל פעם שמצאתי כאלה, כאילו משהו מהדברים האלה בסוף שבר אותם, אבל ועדיין יש לי, כאילו... בוא נראה כמה זמן אני אחזיק ומעבד, אבל היום יש לסופיה לא מעט מנהלי הלוויות, שיודעים לעשות את העבודה, ואז כאילו בכל רגע נתון אני יודעת לקרוא להם והם באים. ועוד המון המון עובדים, המון 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 עובדים, כי בסוף ברגע אחד אני צריכה מישהו שיעשה הלוויה, ומישהו שיעשה שבעה, ומישהו שיעשה הזכרה וכאלה, אז אנחנו כל הזמן מתנהלים ככה.
אור, את מספרת פה באמת על הקושי של האנשים להתמודד עם הג'וב הזה, שהוא באמת לא כל כך קונבנציונלי. איך את בכל זאת מצליחה לאגור את הכוחות, לקום כל יום לעוד לוויה ועוד לוויה? זה אינסופי.
וואי, זו שאלה כזה נורא עמוקה. קודם כל, העיסוק שלי בסופיה הוא עיסוק מאוזן. כלומר, כמות הזמן שאני מלווה משפחות, או בזמנים שאני מתעסקת יותר בפיתוח העסקי, או בכל ההיבטים האחרים של הצמיחה שלנו, אז זה אין לי קצת את החוויה. כלומר, מי שמתעסק רק במשפחות ובהלוויות, אז זה תמיד הרבה יותר קשה. אז אני שומרת כל הזמן על איזון, ויש תקופות הרבה יותר קשות, אין ספק. ואז אני מזכירה לעצמי שאני צריכה לחזור לאיזון.
כן.
ואני חושבת, לפני כמה זמן חשבתי על זה שמי שלא, מי שלא בוחר ב, אז גם לא יכול לצחוק מאוד, כאילו, אז החיים בסופיה הם חיים נורא שמחים.
כן, תשמעי, האמת היא שאני כבר צחקתי כשהבנתי שיש לכם חבילות, זאת אומרת, יש מסלולים, איך זה עובד, נגיד חבר מביא חבר, או קבר מביא קבר, איך זה עובד? אז תסבירי קצת על החבילות, או איך...
אז אני אגיד שכדי לא לבלבל לאנשים את המוח...
מה שקרה, להיות פרקטיים.
כן, ממש ככה, אז יצרנו חבילות קבועות. שמשתנות באמת לפי כמות אנשים וכמות, כאילו, אף אחד לא יודע כמה אנשים באמת יגיעו לשבעה, אבל איזושהי הערכה שאנחנו כבר יודעים לעשות אותה לפי כמות האבלים וכולי, ופשוט אמרנו לאנשים, אלה הדברים שאנחנו יודעים לספק. בואו תגידו, תסתכלו על החבילות האלה, תגידו מה מתאים לכם ומה נכון לכם. וככה אנשים בוחרים נורא בקלות, זה לא תהליך שעכשיו הם אומרים לי, זה כן, זה לא, זה ככה, כאילו, נורא נורא פשוט, אנחנו נורא רוצים להקל. נורא רוצים להכיר.
קודם כל, מה אבא שלך אומר על המקצוע שבחרת? מה המשפחה חושבת על זה?
מה המשפחה ומה אבא זה שני דברים שונים.
תתחילי באחד מהם.
נתחיל באבא.
אוקיי.
אבא שלי מאוד גאה. הוא מסתכל על זה במקום קצת אחר. כלומר, מה שמעניין אותו זה פחות ההיבט העסקי של סופיה, ויותר ההיבט הערכי של סופיה. ובזה הוא רואה סוג של ממשיכת דרך קצת, כמו שהם הקימו את צוהר בזמנו. שנותנת עד היום שירותי דת קצת אחרים בהיבטים של חתונות. אז סופיה יש לה עיסוק מאוד מאוד גדול בשירותי דת. אנחנו בעצם נמצאים ברגע שהוא מאוד דתי בשביל אנשים, ואנחנו שמה כדי לחבר, לא כדי להפריד.
אתם מארגנים לוויות גם של חילונים, גם של דתיים.
נכון, אבל בהבנה כן. שלכל אחד מותר לבחור מה שהוא רוצה.
מה ההבדלים? מה שמת לב שיש בכל זאת הבדלים דקים בין חילונים לדתיים בעניין?
תראי, קודם כל, אני אגיד שבבסיס אין הבדלים, כלומר, כולם מאוד רוצים הלוויה שדומה להלוויה שהיה להורים ולסבים ולסבתות וכו'. כלומר, זה מאוד מסורתי בהיבט הזה. יחד עם זאת, אנשים לא דתיים רואים גם מה שקורה בעולם, ורואים גם מה שקורה בקבורה האזרחית, ומאוד היו רוצים את המקום האישי יותר.
כן.
ולקח לנו זמן להצליח לבנות יחד עם חברה קדישה, אנחנו עושים את זה איתם ביחד בצורה מדהימה, שיתוף פעולה כזה שנותן למשפחות גם את המקום האישי. היום אין חברה קדישה שבה אני לא יכולה להשמיע שיר, או להביא זמרת, או זמר, או כל מיני דברים כאלה, לא בגלל שזה בסדר מבחינתם. כן. זה עדיין לא בסדר מבחינתם, אבל הם מבינים שיש כאן משפחות שונות עם צרכים שונים.
כן.
משפחות שרוצות את המקום היותר אישי, זה יותר קורה בציבור החילוני. ולכן שם אנחנו באמת הרבה יותר נותנים מקום לתוכן אישי. בשבעות יש פער מאוד מאוד גדול. משפחות דתיות הן הרבה יותר גדולות, ויש מי שיתפל וכולי בשבעות של משפחות חילוניות שהן בדרך כלל יותר קטנות, לא תמיד מחוברות לקהילה מסוימת. כן. הם צריכים אותנו הרבה יותר בהיבטים של ארגון ותמיכה ודברים כאלה. יש המון המון הבדלים.
עכשיו, חשבתי על זה, הזכרנו קודם את אבא שלך, אז הוא בעצם מחתן, ואת קוברת.
כן,
זאת אומרת, איכשהו, יש איזה איזון משפחתי מעניין.
כן, פעם ישבנו באיזה פאנל ביחד, ואז מישהו אמר לנו, איזה יופי, אתם בעצם שניכם עושים אותו דבר, רק שאת קוברת אחד והוא קובר שניים. אז
יש בזה משהו, יש בזה משהו שחשוב.
הנה מצאנו משהו משותף. אבל כן, יש לזה גם המון דברים שיקים. דני, אגיד, זה תהליך נפשי מאוד מאוד מורכב שבן אדם עובר, הוא עושה את זה גם בחתונה בסוף, כמה שזה שמח, זה תהליך נפשי. וגם בהלוויה, וכאן צריך לתמוך בו בבתים כאלה, וכאן צריך לתמוך בו בבתים כאלה.
מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך על עניין של הפרדת דת ומדינה בכלל. איפה את עומדת בעניין הזה?
אז אני אגיד לך, במקום האישי, אני מאוד מאמינה שכל אדם יכול לבחור איך הוא רוצה לחיות את החיים שלו. גם סופיה נותנת את המקום הזה. כלומר, אנחנו מוצאים את הדרך שזה לא יהיה בניגוד להלכה, או לא יהיה נגד חברה קדישה, כי אני חושבת שחברה קדישה עושה עבודה מדהימה. אני חושבת שהם עושים את העבודה, באמת, כאילו, אני לא רואה אף אחד אחר שהיה מחליף אותם. יחד עם זאת, אנחנו נותנים כאן את היכולת למשפחה גם למצוא את עצמה בתוך זה, וזה בעיניי המקום הכי נכון של שירותי דעת, להיות אלה שמציעים אלטרנטיבה נכונה. אנחנו לא צריכים ללכת נגד ההלכה, אבל היא צריכה להתחבר לישראליות. ואז באמת המקום של סופיה זה לחבר את זה לישראליות ולתת לכל משפחת הבחירה.
חברת קדישה, למעשה זה מונופול. עכשיו, גם יש משהו יותר בולט מזה, אבל באמת הלוויות בישראל, זה לא, אי אפשר להשוות את זה לחול. בחול הכל סטייל, את רואה אותם עם הבגדים השחורים, עם הפרחים.
זה כזה יפה.
הכל נורא יפה.
אז אני אגיד קודם כל שחברת קדישה היא לא באמת מונופול, כי יש 600 חברות קדישה. וכל אחת פועלת אחרת, וכל אחת יש לה הנהלה אחרת, וכל אחת מתנהלת אחרת, וכל אחת חושבת אחרת. אנחנו חושבים שזה גוף אחד, אבל זה לא גוף אחד. זה פשוט שם קוד למי שעוסק בקבורה.
כן.
ולא חיית על הסטייל והיופי והדברים האלה. ומי שעוסק בקבורה, לא אמור לעסוק בסטייל ויופי ודברים כאלה. אנחנו לא יכולים בכלל לצפות מהם לזה. ולכן יש אותנו, כלומר, באמת ההשראה היא להביא את זה למקום כמו חול. לאו דווקא בתקסים, בכנסייה וכאלה, אנחנו לא שם.
כן.
אבל המכובדות...
את גם עוזרת בלכתוב גם את ה...
נכון, אנחנו כותבים הספדים, אנחנו כותבים הנחיה, אנחנו...
אנשים נגיד ממש משאירים הוראות ברורות. יש בזה משהו קצת מצמרר, הייתי אומרת, להיות כל כך מוכן, כל כך בשליטה על איך כל רגע הולך להיות.
אבל למה זה אחר מהחיים שלנו? יש אנשים שהם לא צריכים שליטה על החיים, אבל יש אנשים שיש להם שליטה בחיים שלהם, אז למה שלא יהיה להם שליטה על סוף החיים שלהם?
כן, יש הרבה כאלה, את מרגישה ש... מקבלת הרבה פניות?
יש פניות של אנשים שרוצים לפני, אנשים שפונים אלינו לפני שזה קורה, מתחלקים בעצם לשניים. יש את האדם עצמו, שזה בא או בהיבטים של שליטה, או בהיבטים של רצון לחסוך את זה מהילדים שלו.
כן.
ויש את האופציה השנייה, שהיא של בן או בת הזוג, שרוצה לפנות, או הילדים, שרוצים להוריד את זה מהראש, כי הרבה פעמים כשאנחנו מלווים מישהו בסוף החיים, אחד הדברים שנורא קשים לנו זה שאנחנו עסוקים במחשבה על הסוף.
כן,
נכון. וזה לא משחרר אותנו להיות איתו ברגע הזה. ומצאנו הרבה פעמים שכשאנשים באים אלינו ורגע משליחים את כל המחשבות על הסוף, נגיד, כי הרי הם נורא עסוקים בזה, איפה זה יהיה, מה יהיה, מה יקרה, מי האנשים שיגיעו וכאלה, אז זה משחרר אותם. פתאום עושים תהליך הרבה יותר טוב עם מי שקרוב.
את זוכרת איזה מקרה מאוד ספציפי שנחקק על אנשים שפנו אלייך?
אז יש כמה.
מה את הכי זוכרת בשלוף?
אני אגיד, אבל את לא תעצרו אותי, אני אתן שני סיפורים.
אוקיי, לכי על זה.
אחד, נתחיל כאילו ביותר עצוב.
אוקיי.
פנה אלינו מישהו שרצה לארגן לעצמו את הלוויה. הוא בא אחד עם חבר, הוא היה נורא נורא חולה. היינו בערך שעתיים, הוא ביקש לפגוש אותנו בבית העלמין, כי הוא ממש רצה לראות איך זה ייראה ואיך זה ירגיש. זה היה ברמה שעשינו את אותו מסלול שכולם ילכו וכולי. כאילו, ממש רצה להרגיש את מה שהם ירגישו. הוא ממש הכתיב לי את ההנחיה. כלומר, זה היה זה וזה, אני מבקש מכולכם לחבות טלפונים, סניתי שהשתמשתם בהם כשהייתי בחיים,
כן, ממש לא מה שעשה חזרות.
כן, ממש ככה, כן, וכתבתי את הכל, ואכן ככה גם הקראתי את זה. היה אצלו הרבה מאוד כזה, זה היה נורא טעון מול המשפחה, היה אצלו כל מיני בקשות, שזה לא יהיה מעורב, זה כן יהיה מעורב, כאילו מאוד דברים שבפועל מצאתי את עצמי ממש כזה, מתמודדת עם עול משפחתי, ממש, ממש ממש קשה. אבל זאת הייתה חוויה מטורפת בעצם להיות עם בן אדם שהיה כל כך קיים, ואז אחרי בערך חודש שהוא נפטר, אז ממש לא צריך את כל הדבר הזה לפועל, ופתאום הוא נורא חסר.
כן, זה עצוב.
ולא קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו כאילו רואים את הבן אדם נורא חי, ואז רואים את הבן אדם נורא מת, כאילו, זה היה פער נורא נורא גדול. הסיפור המצחיק יותר...
כן, תמיד טוב להרים פה את המורל, כי בכל זאת מוות והכל, כן.
אז לפני כמה שנים, זה היה יחסית בהתחלה, איזה שני, איזה שלוש שנים. התקשרת אליי בחורה, ואומרת לי שהיא נורא מבקשת שאני אוריד את אמא שלה ממנה. אני ניסיתי להבין כאילו מה זה אומר.
למה היא מתכוונת, כן.
ואז היא אומרת, אבא שלי במצב נורא נורא קשה, ואמא שלי רק עסוקה במוות שלו, ואם תוכלי בבקשה לבוא לשבת איתה, זה מאוד יעזור לנו. אז אני מגיעה אליה, וככה אנחנו מתחילות לארגן, והיא קצת אומרת לי מה היא חושבת, מה היא רוצה וכאלה, ואנחנו קובעות עוד פגישה, יומיים אחרי, הייתה נורא בלחץ, הבא היה מאושפס, כאילו היה שם לחץ. ואני מגיעה לשם יחד עם הילה, השותפה שלי, יומיים אחר כך אנחנו דופקות בדלת, ואז היא פותחת לנו, ומאחוריה הוא יושב. ושואל אותה, מי אלה?
אוקיי, אופס.
אני לא ידעתי שהוא בסדר כבר, מבחינתי הוא.
לא נעים, לא הכי נעים.
אז היא אומרת לו, כי זה בערך הדבר הכי שהיא חשבה עליו, חברות שלי מבר אילן.
אוקיי. נקראתי מצפוק. כאילו הסיטואציות שאת מגיעה אליהם.
אז היה, ואז הוא יושב בסלון, ואנחנו עולות למעלה, ובזמן שהוא יושב שם, אנחנו פשוט מתכננות את כל הלבנה שלו.
זה הכי מורבידי שיש.
זה היה מטורף.
צריכי לעשות סרט על כל זה.
וואי, ממש. זה היה ברמת ה... כאילו, היא רצתה לנסח את מודעת האבל, חוץ מהתאריך, היה שם הכל, זה היה מטורף. יצאנו משם, והיא נורא ביקשה שגם נכין לה כבר תמונה שלו על קנבס נורא גדול. עשינו את זה, במשך שנה התמונה הזאת הייתה אצלנו במשרד, ואני אגיד...
כי החיים חזקים יותר מהכל.
ברוך השם, מה אני אגיד לך? כאילו, אני לא מחכה.
כן.
הייתה לי מישהי שאחרי שתכננו לזה, לקח באמת המון זמן, ואני אמרת לך, בכל... חג, הייתה כותבת לי, כאילו, חג שמח, והייתה נותנת לי פירוט שהוא, כאילו, בסדר, ושהיא מתנצלת, ואמרתי לה, אבל לא מוכן שהוא יבוא, אתה כל טוב שיחיה, אני לא, כאילו...
כאילו, הסיפורים הם אינסופיים פה, באמת.
אינסופיים, אינסופיים, כל סיפור הוא, כאילו, כל משפחה היא סיפור.
אם אני מסתכלת בעצם על כל המיזם שלך, את באמת אישה בתחום די גברי, כשאני חושבת על זה, ובאמת, איזה תגובות את מקבלת מהאנשים, לא מהמשפחה, מחברים שיודעים במה את מתעסקת? איך אנשים מתייחסים לזה?
אני אתחיל בקודם כל שצריך לדעת שהאישה בתחום נורא גברי, כל הגברים עד היום בתחום הזה קיבלו אותנו באמת בזרועות פתוחות. כלומר, הם גם מבינים את הצורך באישה בכל התהליך הזה. חוץ מנהג אמבולנס אחד, שאמר לי, אין כאן מקום לנשים, ואמרתי לו, את חי בסרט. ובזה זה נגמר, והוא כבר לא נמצא.
כן, הוא כבר לא איתנו.
הוא כבר לא איתנו. לא,
קברתם אותו.
אני עשיתי לו משהו, לא, הוא לא בארץ כבר.
הוא חי, הוא חי, חברות.
הוא חי, הכל בסדר, אני לא...
תוכיחי, תוכיחי.
יכולה
להוכיח. לא, זה באמת מקצוע, תשמעי, זה מקצוע נורא נדיר.
נכון.
זה לא מובן מאליו.
קודם כל, זה לא באמת מקצוע, אנחנו בונים את זה שזה יהיה מקצוע. כמו ששירותי אבל, זה לא שירותים שקיימים, זה מושג שאנחנו המצאנו.
מצד שני, את לא רוצה תחרות.
נכון. לא, אפשר, זה קצת יהיה לי אקשן, אבל זה יותר קשה להיות לבד. יש כמה אנשים שמתעסקים בזה בצורה כזו או אחרת, אף אחד לא עושה את הדבר הזה באופן כללי כמו סופיה, ובכל הרבדים שאנחנו מתעסקים בהם היום. אני חושבת שנשים בתחום הזה זה דבר נורא 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 חשוב. בסוף כמו כל דבר טיפולי וכמו כל דבר, גם ניהולי אגב, כשיש אישה שמנהלת את התהליך, זה נראה אחרת.
תסבירי. מה שמת לב נגיד?
קצת אפילו ממה שאמרתי מקודם, אם אישה נמצאת שם ויכולה גם מצד אחד להיות נורא טכנית, ולדעת להבין את התהליך, ולדעת להבין את מה שזה, ומצד שני להיות נורא רגישה. כאילו לפעמים העובדים שלי צוחקים עליי, שאני יכולה לעשות כאילו טלפון שתזיזו, תעשו תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מרגישים, כאילו לרדת ב-20
טונים
למטה, ופתאום לדבר נורא נורא רגוע, זה משהו שהוא נורא נשי. וגם כוח נשי, וגם כאילו זה נראה קצת אחרת, זה מרגיש אחרת, התהליך נראה שונה. ומצד שני, ללא הגברים בתחום הזה, לא היינו יכולים להסתדר, כלומר בואי, תראי לי אישה שתקבור, זה לא...
כן.
פחות.
איך זיהית בכלל ממש, הבנת שיש באמת, אבל הרי את חושבת כמו יזמית.
נכון.
אז הבנת שיש פה פשוט חוסר, זאת אומרת, זיהית שיש נכון. בעיה בשוק.
נכון. גילינו, יותר מזה, גילינו שיש שוק, נתחיל את זה אחרת, גילינו שיש שוק.
כן.
כלומר, עד היום, אף אחד לא התייחס לזה כשוק.
כן.
ואנחנו הבנו שיש על מה להסתכל על זה ככה, ויש איך למלא את החוסר הזה, ואיך לייצר מוצרים שנותנים מענה למשפחות בשלב הזה. ואיך גם לא לריב עם אף אחד, ואיך לתת מקום לכולם, ואיך לדאוג שבסוף כאילו המשפחה תקבל את כל הדבר הזה מההתחלה עד הסוף, זה משהו שיצרנו אותו מאפס, אנחנו עדיין בונים אותו כל הזמן, כלומר, המקום היזמי הוא מקום שלא נח לרגע.
כן, שמי, את גם בת 31, גם יש לך, זה לא מובן מאליו להרים עסק, תסבירי לי קצת שאולי אנשים אולי לא מבינים, איזה קושי המרכזי שהיית צריכה להסתדר איתו? קושי בירוקרטי, קושי נפשי, מה הקושי העיקרי?
אני אגיד גם, הבירוקרטי היה לי פחות קשה, באתי ממשרד ממשלתי, אז אין בירוקרטי יותר קשה ממה שעשיתי שם.
לגמרי.
הכל הרבה יותר קל, זה כאילו פתאום זה משהו שאני מקבל את ההחלטות לגבי, ולא חשב יצא משפטי.
נכון.
אז בירוקרטי היה לי פחות קשה, הנפשי הוא עוד פעם, הוא אתגר שכל הזמן קיים, אבל להיות אישה שמקימה עסק, אני חושבת למרות כל השנים ולמרות כל הדברים, עדיין נורא קשה לנו שילוב של הדבר הזה עם ילדים. יש לי שלוש בנות.
שבאמת כמה הם יודעות מה אימא עושה?
הם יודעות. הם יודעות כי אי אפשר להסתיר מהן, אבל ככל שעובר הזמן, הם יודעות פחות. כי בהתחלה פשוט, זה היה נשמע לי נורא הגיוני להגיד ליד הילדה שלי, טוב רגע, אני יוצאת להלוויה לילד. כאילו זה ממש דבר הגיוני. ואז הייתי מגלה, שהיא למחרת בבית ספר מספרת על זה לחברות שלה, ואז ההורים שלהם היו באים אליי, הם אומרים לי, אוקיי, סבבה, תקברי, רק כאילו אין סיבה שגם הילדים שלנו יהיו חלק מזה. אז הבנתי שכדאי להרגיע קצת. אז בסוף היום אני משתדלת קצת כאילו פחות לחשוף אותן את זה. ובכל זאת, כאילו זה מה שאני עושה. ואני חושבת שאם, בתור מי שאומרת שאפשר לדבר על אבל, ואפשר לדבר על מוות, וצריך להתכונן לזה, וצריך להתנהל מול זה, אז גם הילדות שלי יודעות לדבר על זה.
ומה באמת התפיסה, אם אני מסתכלת על זה בהיבט היותר רוחני, של מוות לדעתך? זאת אומרת, את מסתכלת על המוות באיזה עיניים? איך את מסתכלת?
אני חושבת ש... כאילו, זה נורא קלישאתי להגיד שהמוות הוא חלק מהחיים, והוא הדבר היחיד הבטוח, וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שאנחנו שומעים כל הזמן.
זה גם על מס הכנסה, אומרים גם.
נכון.
אבל זה נכון.
התחלת למס הכנסה להגיד, יש לנו משהו משותף. אני חושבת שזה דבר, כל הדברים האלה נכונים, אבל אני חושבת שבסוף, זה רגע נורא נורא קשה. נורא. קשה להתנהל מולו. ולא משנה כמה פעמים אני אגיד למשפחות, ככה זה, זה חלק מהחיים, זה. לא, זה דבר נורא קשה. גם רוחנית, כאילו משהו שנורא קיים, פתאום נורא חסר.
נכון.
ואנחנו כאילו, היתרון שבמאוד להבין את התהליך הזה, ומאוד להבין מה עובר עליהם, ומאוד להיות זה שכאילו תומך ומחבק, ולא צריך הרבה מעבר לזה בשלב הזה. צריך להכיל. פעם, אורר בחיה אומר על אזרחים ותיקים, כשהבאתי אותו שהם לא משתנים, זה לא שכולם אומרים, כל הזקנים הנרגלים האלה, זה לא, זה פשוט אתה אותו בן אדם, רק עם הקצנה מסוימת. אז אנשים באבל הם אותם אנשים, רק עם הקצנה מאוד מאוד גדולה. וההבנה שלנו את זה, אומרת שזה מי שהם, הם עוברים כרגע תהליך נורא נורא קשה, ואנחנו פשוט צריכים להיות שם בשבילם, בצורה הכי כאילו, תורה הכי חפה מכל הבלגן, ולנטרל אותם מכל הרעש, ולתת להם להתאבל, כי זה מה שהם צריכים לעשות עכשיו.
כן.
אני פחות כאילו מתעסקת בזה רוחנית, מה, כאילו... אני רואה חלק מתחיית המתים.
זה, כן?
כן, זה מפחיד אותי. כי אז יבואו כל
אלה להגידו... אולי לקוחות לא מרוצים?
נכון! זה נורא מפחיד אותי, תחשבי פתאום, אם יש תחיית המתים, אני לוקחת מטוס וטסו מפה.
זאת אומרת, בטוח יש לך סיוטים לפעמים בלילה, אי אפשר שזה לא יחלחל פנימה, את יודעת.
כאילו מישהו יגיד לי, מה כתבת עליי? מה אמרת בכלל? איך עשית את זה ככה? זה מפחיד אותי, לא היו לי תלונות כאלה.
יש משהו אבל גם מנחם, את יודעת, גם אם לקוח לא מרוצה, והוא כבר נקבע, רוב סיכום שהוא לא התלונן.
הוא לא יודע, כן, יש לנו לקוחות שקטים. סתם לא, הלקוחות שלנו זה המשפחות.
את רואה את עצמך בעסק הזה לעוד הרבה, פותחת סניפים, עוברת לעולם, זאת אומרת, איפה את רואה את העסק הזה זז?
בתוכניות העסקיות של סופיה, אם נדבר רגע בבית העסקי, יש לה עוד המון המון לאן לצמוח ולגדול. באמת בעולם זה תחום מאוד רציני, אני כאילו לא בא לי לדבר על זה כדי שלא יקום לי מתחרות, בנות לא לפתוח.
שמעתם מאזינים ומאזינות, שכחו מזה. שום תחרות.
ארבע שנים קשות זה. חכה לך, שנים קשות נורא. בוא נתחיל מחדש, אני אגיד, אוי, איזה קשה ועסקי האבל.
אז את חושבת על התפתחות גלובלית?
ברור.
זה כן בתפיסה.
לחלוטין. אנחנו חושבים שיש לנו הרבה מה לתת גם מעבר לים, מה שנקרא. אנחנו מתכננים לעשות את זה, אבל כל דבר בזמנו, אנחנו עוד כרגע עובדים כאן בישראל, כמה שנדמה לנו ש... אנחנו מדינה עמוקה טרור ושכול וכאלה, מאוד קשה לדבר פה על, על מוות, הרבה יותר מכל מקום אחר בעולם. בעולם יש הסתכלות שונה לחלוטין, כמו שלבן אדם יש ביטוח חיים, יש לו ביטוח קבורה, זה עולם שונה לחלוטין.
יש פה סיפורים, אגב, מאוד מקוממים גם, למשל, לא מזמן אלמנתו של רוני פיטרסון.
נכון.
אז את מכירה כמובן את הסיפור שהיא הייתה צריכה להפוך עולמות כדי למצוא מקום קבורה, כי הוא לא יהודי.
יש בעיה נורא קשה בקבורת לא יהודים בישראל, מאוד מאוד קשה. אחד היתרונות הגדולים של סופיה זה שבאמת גם הידע שלנו מאוד גדול, התעסקנו בזה המון כדי לדעת ולתת למשפחות ייעוץ, להבין מה מגיע להם ומה לא מגיע להם, אז באמת הרבה מאוד משפחות של תושבי ישראל לא יהודים, באמת אי אפשר להגיד זה אחרת חוץ ממופלים לרעה בתחום הזה. יש להם מעט מאוד אפשרויות.
כן.
ולצערנו הם גם לא תמיד יודעים עליהם. ואני כאילו באמת חושבת שתכף לא תהיה ברירה למדינת ישראל חוץ מלהתמודד מול הדבר הזה ולתת להם את האפשרות שמגיע להם.
כן, כי זה היה ממש מביש ברמות.
וכל סיפור כזה שמגיע לתקשורת משנה עוד קצת את המדיניות, ואני בטוחה שתכף זה ישתנה, כי המון דברים בתחום הזה השתנו בשנים האחרונות. אז אני בטוחה שגם זה ישתנה והתחיל להיות פתרונות הרבה יותר רגילים.
ועוד סיפור שגם לא מזמן עלה לכותרות, זה כבר שנים, אבל עכשיו היה סרט על ענת אלימלך, שנרצחה על ידי דוד אפוטה, בן זוגה. אז, והיא בהתחלה נקברה מחוץ לגדר, כי בהתחלה חשבו שהיא בעצם רצחה ואחר כך התאבדה. גם, לקח להם 4 שנים להזיז אותה משם. זאת אומרת, כל העניין הזה של יש חלקה למתאבדים,
תראה, היום
מה,
זה כבר,
מה את מרגישה
זה
עם כבר כל לא ההחלטות האלה?
היום זה כבר לא קיים. אני אגיד באמת בצורה הכי כאילו ברורה, שבכל המקרים שבהם אני התמודדתי מול חברה קדישה, בסיטואציות כאלה שצריך לקבל הכרעה מורכבת, הם קיבלו את זה בצורה הכי רגישה והגיונית, שיש מאוד מאוד שונה, הם עשו תהליך נורא ליברלי, אפשר להגיד, בשנים האחרונות, מתוך הבנה שאחרת הציבור לא יהיה שם.
כן.
והם מתאימים את עצמם היום בהרבה מאוד סוגיות, בסוגיה של טרנסג'נדרים, בסוגיה, כאילו המון דברים.
תסבירי בעניין הזה, מה השתנה?
אני חושבת שבמהלך השנים הם הבינו שהם צריכים להתעסק בכל סוגיה לגופה.
כן.
בשונה ממה, אוי, זה נשמע נורא.
לגופה, זה הטוב. אוי. אחד הטובים, אהבנו.
הם צריכים להתעסק בכל דבר לגופו.
אני גם חושבת על עוד דברים, אני רצה עם הראש למשל, הסוללה מתה, יש משפטים שכבר מקבלים.
אנחנו לא, יש אצלנו כל הזמן, כאילו, לא, חם פה רצח, בסדר, חונה, כאלה. כזה.
אז באמת, את אומרת שיש שינויים.
אז יש שינויים מרחיקי לכת, באמת. וההבנה היא שכל בן אדם הוא בן אדם, ומותר לכל אחד לבחור, לחיות את חייו כמו שהוא רוצה. ויש לזה גם השלכות על הקבורה שלו.
כן.
חשוב להגיד במקרים כאלה, למשל, שבסוף, כאילו, כמו כל דבר במדינה, אם מישהו עשה, כאילו, חשוב להגיד בזה, כמו בכל דבר, שהוא כאילו ממשלתי, בירוקרטי וכו', אז אם מישהו החליט לשנות את המגדר שלו, אבל לא שינה את זה בתעודת הזהות שלו, אז יש לגופים בירוקרטיים בעיה בלהתייחס אליו בדרך אחרת, ובכל זאת הם מוצאים את הדרכים לעשות את זה. כלומר, הם מוצאים באמת דברים מאוד, פתרונות מאוד יצירתיים לעשות את זה. יש אינספור סוגיות כאלה, ולא רק מתאבדים, אבל היום גם היחס למתאבדים הוא אחר, וגם היחס הזה, וגם היחס לזוגות שמבקשים, זוגות חד מיניים שמבקשים להיקבר ביחד, משונה ממה שהיה בעבר שזה היה אסור, היום זה מתאפשר.
אז נוצרה פתיחות שרוב האנשים לדעתי לא מעודכנים בכלל בקשינים האלה.
אז אני מודיעה כאן כבר עם ועדה.
חברת קדישה.
חברת קדישה עושה עבודה מעניינת. אני חושבת שיש לה, גם למקום שלה, גם לקיום שלנו חלק בזה. כי הצלחנו לייצר שיח בין הצרכים של המשפחות לבין המקום של חברת קדישה. ואני חושבת שזו תרומה שאני מאוד שמחה עליה.
איך בסוף היום אחרי לוויות יעילו לוויות שהקפיצו אותך ואיך בעליך מתמודד עם זה? מה הוא חושב על המקצוע שבחרת?
אז אני אגיד לפני הכל שאני אדם נורא שמח גם למרות הדבר. אז זה לא שהוא מתמודד עם אישה דיכאונית בעקבות הבחירות שהיא עשתה בחיים, הכל בסדר, אנחנו יוצאים, אנחנו מבלים, הכל סבבה. יחד עם זאת, דווקא המקומות היותר, שזה יותר פוגש אותנו כזוג, זה שבכל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים, בכל שולחן שבו אני אשב, כנראה שאני אהיה הדבר הכי מעניין בחדר. אף אחד אחר כאילו לא עושה דבר כל כך משוגע כמו שאני עושה.
אז כולם מראיינים אותך בארוחות ערב. שאלות,
ממש. לפעמים בא לי כאילו, בבקשה, כאילו, שמישהו אחר יספר משהו ותניחו לי. אבל באמת הסיפורים שלי תמיד מנצחים. ובא לי הרבה פעמים הוא בועט בי ברגל מתחת לשולחן של כאילו, אוקיי, סף רגישות של אנשים הוא קצת יותר.
לאנשים קשה, יש אנשים שלא יכולים לשמוע, לא יכולים להתמודד, מרגישה שמתחיקים את זה ואין לכם מי לדבר.
בטח. וגם הוא, כאילו, אני בוחרת במה לחשוף אותו ואת שאר המשפחה שלי במידה, הם לא צריכים כאילו להתקל בכל מיני דברים שאני התמודדתי איתם, בטח בדברים שהם נורא נורא עצובים, אני משאירה אותם מחוץ לזה.
כן.
אני שומרת על עצמי עדיין כאימא וכרעיה.
כן.
של מה שכאילו הם בחרו, של האישה הכיפית, הנחמדה, היצירתית, כאילו, הם לא צריכים לקבל ממני משהו אחר. ובכל זאת הוא כאילו, וואי די, תרגיעי.
עכשיו, קראתי בראיון שכשהיית בחופשת לידה, אז גילית משהו והתעצבנת. זוכרת מה זה היה? לגבי זכויות.
כן.
שזה מעניין, העניין הזה, אני אשמח לפתוח את זה.
אז אני אגיד, לפני הרבה, יחסית הרבה שנים, כאילו הייתי עצמאית, ובעצם יצאתי לחופשת לידה, ואחרי שהייתי במקביל גם שכירה וגם עצמאית, וכשכירה הכל היה בסדר, ואז כעצמאית, הסתבר שלא מגיע לדמי לידה.
כן.
וכשניסיתי להבין למה, אז אמרו לי שבעצם את החודש האחרון שבמהלכו ילדתי, לא שילמתי כאילו לביטוח לאומי מראש, אין לי מושג איך אמורים לעשות את זה, אבל זה גם לא היה כתוב בשום מקום. ועשיתי מאבק נורא נורא גדול כדי איכשהו, בהתחלה רציתי לקבל את זה, אבל מאחר וזה כללים כן. של הביטוח לאומי, אז אין לי סיכוי, אבל לפחות שיהיה כתוב. ומאז כן. זה כתוב בכל מקום, שאם לא משלימים, כאילו אם לא מסדירים את כל התשלומים לפני הלידה, הנה כאן אני אומרת שוב, כן, תסדירו את כל התשלומים לפני הלידה, כי אז לא זכאים, זה בעיניי נורא בעייתי בלי קשר, כי כאילו זה סיטואציות שרק עצמאיות יכולות להתקל בהן, והמשמעות הישירה של זה, זה שאם את לא לוקחת רואה חשבון צמוד וכו' וכו' שמטפל לך ומיידע אותך ועושה לך, אז את תופלי לרעה בהמון דברים, וזה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאישה שכירה לא תתקל בזה בחיים, ואישה עצמאית שגם ככה בחרה ללכת בדרך נורא נורא קשה, כי זה נורא קשה להיות עצמאית. ולהיות אימא.
כן. ולעשות, את חשבת שתהיה עצמאית?
לא.
לא חשבת שתתגלגלי לא, לה.
לא, לא, ממש לא. אני כאילו מאוד הייתי כזה, יש לי ראש יזמי מאז ומעולם, אבל נורא נהניתי כאילו לתרום אותו.
כן.
לארגון שבו הייתי, שבו עבדתי. אז לא חשבתי שאני אהיה עצמאית, אבל עשיתי את זה, וזה נורא כיף גם. כאילו כמה שהתלוננתי הרגע, זה גם, יש לך, אין גבולות. כאילו אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
כעצמאית.
כעצמאית.
אבל זה כן. משהו שהוא יש גם משהו קשה, שאת יודעת שהפרנסה הזה על הראש שלך, ואת צריכה לייצר
קשה.
אותה, ויש לך עובדים תחתיי.
זה מאוד קשה.
זה רודף אחריך קצת לאורך ברור. היום, זה מטריד אותך.
ברור, לאורך היום, לאורך הלילה, לאורך כל החיים, כאילו, אני שנה בין שעתיים לארבע שעות בלילה, בממוצע, ואני גם, כאילו,
את יודעת, עליי. מעט שינה גם, את יודעת, זה לא בריא, זה יכול בסוף וואי, לקצר לך את החיים. מסוכן. Just saying.
כן. בקיצור חיים, אני מבינה. בקיצור...
אז באמת זה קשה, להיות אישה עצמאית.
אז זהו, אז אני אגיד שזה ממש מדיר שינה מעיניי הרבה מאוד פעמים, גם בגלל שכאילו, זה מדהיג אותי, זה מדהיג כמו כל אדם, אני חושבת שזה אישה או גבר, כאילו שמחזיק תחתיו אנשים וצריך לשלם להם, צריך כאילו להתמודד, זה שאלה שצריך להתמודד איתה כל הזמן, ואני חושבת ש... בעצם אולי נשים יותר, לא יודעת אם זה נשים, אם יותר נשים או גברים, אבל זה מטריד, וכל הזמן צוחקים עליי שאני רואה מלא טלוויזיה, אני רואה מלא טלוויזיה. אבל לא בגלל שאני רואה מלא טלוויזיה, זה פשוט בגלל שכל יום אני צריכה לחבוט את המוח, אז אני עושה את זה בעזרת...
אבל אני יכולה לנחם אותך בדבר אחד. במקצוע שבחר, תמיד תהיה עבודה. תמיד ימותו. באמת, העסקים לדעתי הכי משתלמים, זה חתונות.
את ממשיכה לגרום לעוד אנשים לרצות להתקרב לשוק שהוא רק שלי.
שדעת שבסוף תחרות רק תגרום לך להתחדד ולהשתפר בחבילות שתציע, את יודעת. בסופו של דבר, בעניין הזה.
אין לי ספק, אני לא, הכל בסדר, כולם מוזמנים, לא קל להתחרות מולי, סתם.
עכשיו ספרי, אז באמת, כשאת לא מתעסקת בכל הדברים האלה, מה את אוהבת לעשות? את יוצאת לחופשות, מטיילת, עושה יוגה, איפה את מוצאת את הפינה המרגיעה מהסדר יום הזה?
קודם כל, באמת אין לי זמן, צילו. אבל אחת לכמה זמן אני נוסעת עם בעלי או עם הבנות שלי לקצת חול או קצת טיול בארץ, לנסות לנקות את הראש. מעבר לזה, וואי, עובדת בלי הפסקה, כי זה ברמה שהייתי פעם, מה זה פעם? לפני שנתיים הייתי בסקי, והיא התקשרה למשפחה שתכננו את הלוויה מראש, אז חזרתי באמצע חופשה.
אוי.
אז אני תמיד לוקחת
זה כזה כל הדרך, נו באמת, לא יכולת קצת לחכות, כאילו, מה קורה?
ממש ככה. גם הרבה פעמים משפחות כאלה מודיעות לי כזה שהבן אדם יתאשפז וכאלה, אז אני כזה, אוקיי, שיחזיק ממש עוד קצת, אבל זה לא קרה. וחזרתי, כי זו האחריות שלי, אז החופשות שלי נורא נורא קצרות, כי צריך אותי פה, וכמו כל עצמאי, וגם כשאני שם אז אני לא באמת מתנתקת, אז לפעמים בעלי אומר, אוקיי, די, הבנתי, לא נוסעים יותר, אבל מזל שזה בסוף קורה.
אגב, חברות שלך כבר ביקשו, שלחו לך דרישות בוואטסאפ, למה, איך הן רוצות שזה יקרה?
כל הזמן, כל מי שאני פוגשת בכל מקום אומר לי, אוקיי, את רושמת, אז ההלוויה שלי ככה וככה וככה, אני מחזיקה תוכניות הלוויה של כל
הזמן. והן מתעדכנות, כי ככה כל חודש יש איזה שיר אחר שרוצים להחליט.
לגמרי, יוצא שיר חדש, את זוכרת, אז זה, אז לא זה. יש לי מלא כאלה.
ושאלת המיליון דולר. הלוויה שלך, טפו טפו. כבר יש לך בראש, איך את מפיקה את זה?
לא, אין מושג.
כלום, את לא שם.
אין מושג. לא, כי אני לא חושבת את זה, אני כזה כל הזמן אומרת, אוקיי, זה שיר יפה, אוי, זה שיר מגניב, כזה, אבל זה עוד לא מסודר. יואו, בא לי עכשיו,
אז יש לך משימה, אחרי הפודקאסט, את הולכת הביתה, את מכינה רשימה, ואת שולחת, כן, כן, תוכנית מסודרת.
מי יעשה את זה? אם אין לי עוד מתחרים, מי יעשה את זה?
את צודקת, תצטרכי לתת את זה לעובדים. הם יצטרכו לקחת את זה מכאן.
בהנחה שהם יחזיקו מעמד.
קודם כל, אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו. אור פירון זומר, ואני יסמין לוי, והיה לי העונג לדבר איתך, ושיהיה לנו בהצלחה. עם כל המתים והחיים.
בשמחות אומרים. בשמחות. תודה לכם.
תודה לך. ביי, ביי, ביי. תודה רבה למאזינים, למאזינות, לעידו קינן ולפודקאסטיקו. תודה רבה, ושיהיה לכם אחלה יום.
עד כאן, פרק של נשים בחזית. סלון המשדרת. שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות. הופק על ידי פודקאסטיקו, בית לפודקאסטים מעולים.